של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העולם כולו, להעמידו על רגליו. הרב כאן עונה על שאלה, מאיפה ניקח את האור? מי ייתן לנו את האור? אז הוא אומר, הרב, האור נמצא עד בתוכנו בפנים. ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העולם כולו, להעמידו על רגליו. לא מבחוץ אנחנו צריכים לחפש את האור, אלא בתוך בפנים, בתוך האומה, בתוך כל אחד ואחד, בעומק הנשמה הפנימית, שם נמצא אור גדול. ומשם ניקח את האור אשר יחיה את העולם כולו להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך הוא ומתגבר. הוא פורץ לו את נתיבותיו. אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים, עזורי כוח אלוקים, שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. ודרך הזרמתה היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה, ומאבדת על ידה אוצרות חיים נשגבים, ולכאורה נשאר המצב היום, כרח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים, הנובע ממקורו הניסה מרום מראשון, שידביע בכוחו צורה איתנה, ממולאה בגבורת קודש, יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, שאינה מורה כל צורכה מאור הקודש הטהור, יכולה ליתן. קראנו את החלק הראשון. אז מה אומר הרב? אנחנו רואים שיש התעוררות של כוחות חיים באומה. כוח החיים הולך ומתגבר. הוא פורץ לו את נתיבותיו. זאת אומרת, יש התעוררות גדולה של האומה לחזור לעצמה, לחזור לארצה, להתגבש יחד כאומה. רואים כוחות חיים שמתגברים ופורצים דרכים. אבל אנחנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו, אומר הרב. השאיפה לרוח עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, עזורי כוח אלוקים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. אני לא יודע למה בדיוק הרב מתכוון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים עזורי כוח אלוקים, שאלנו בימים מקדם. אולי הוא מתכוון למה שחזל מרמזים ששמשון, רוח הקודש הייתה לפניו מפזזת, אני לא זוכר את הביטוי בדיוק. מקשקשת לפניו כזוג. זאת אומרת, שמשון לא היה ידוע כאישי בבוחר. הוא היה גיבור, גיבור מאוד, ומתעסק עם... לא שמענו עליו כביכול, אבל בכלל מלמד אותנו הרב, שכל פעם שמופיע איזה כוח על-טבעי, גם אם הוא כוח... פיזי, אבל כוח למעלה מהסדר, זה כוח על טבעי, כאילו על טבעי, שכוחות של שמשון, זה לא כוח נורמלי, זה כוח עוצמה חריגה שאין, לא ידוע לנו לפניו ולא אחריו, ואדם עם כוחות אדירים כאלה. אז זה משהו אלוקי, זה משהו על טבעי, זה רוח הקודש. זה כוח אלוקי שנותן לו עוצמות כאלה אדירות. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים עזורי כוח אלוקים, שאלנו בימים מקדם, בעת אשר הקימה האומה את עצמה, כי היא מתגברת והולכת. אז בעצם הייתי אומר, לא רק לזה הרב מתכוון, רוח אלוק קודש, יש בעצם שאיפה לרוח הקודש. זאת אומרת, שאיפה להתעלות גדולה מאוד של שחייה לשפע עליון אלוקי קדוש, על טבעי. אז השאיפה הזאת היא מתגברת והולכת. אבל, אומר הרב, דרך הזרמתה היא פורצת גדרים. השאיפה הזאת, בדרך שלה, היא שוברת, שוברת כללים, פורצת גדרים. היא מוחקת צורות של תמימות רגילה. כלומר, של עבודת השם תמימה, תמימות רגילה. היא מוחקת. ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. כלומר, בזה שהיא מוחקת עבודת השם, המקובלת, הרגילה, הפשוטה, אז נמחקים אוצרות החיים הנשגבים. ולכאורה נשאר המצב היום כרך מכאן ומכאן. כלומר, היא הורסת את הקיים, ולא נבנה עדיין אלטרנטיבה יותר גבוהה, יותר עליונה. והמצב הביניים הוא מצב כזה של היום ונורא, מצב שקרח מכאן ומכאן. אבל, אומר הרב, אבל אין זה כי מעבר. כלומר, אם אנחנו נצאנו מתוך נקודת הנחה שהשאיפה לרוח הקודש היא עושה את כל זה, אז בראשונה היא הורסת את מה שקיים, את עבודת השם הרגילה, בינונית, כמו שהרב אומר אחר כך, היא הורסת, כי אנשים עוזבים את דרך עבודת השם, עוזבים את התורה, אבל אין זה כי מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל הזרחה העליונה, אל אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום מראשון. כלומר, אל גובה חדש, אל גובה עליון, שנובע במקור עליון, ממקורו הניסה, מרום מראשון, מרום מראשון, מרמז לנו בית המקדש, כמובן מרום וראשוני מאוד מאוד גבוה, מאוד עליון. הזרחה חדשה, לא כמו שהייתה עד עכשיו בימי הגלות, אלא הזרחה עליונה, שיתביע בכוחו צורה איתנה, ממולה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה לתת. כך רואה הרב את המשבר, משבר האמונה של הדור, בזמנו. זה משבר בונה, זה משבר הורס על מנת לבנות, מקלקל על מנת לתקן. הרב לא אומר שזה מה שצריך להיות. זה מה שקורה. כלומר, הוא לא נותן דגימציה שכך צריך לעשות, להרוס כדי לבנות. כי הרוסים לא יודעים שהם רוצים לבנות בכלל. יכול להיות שהם רק הורסים. יש כאן, אבל זה בסופו של דבר, על מנת לבנות בניין יותר גדול, בניין יותר גבוה. אז מי שמסתכל במבט ארוך כמו הרב, שמסתכל ורואה את השורש של המבוקש הפנימי שעכשיו מתעורר בישראל, ואת העוצמות הרוחניות הפנימיות שבעצם כאילו רוצות לבוא לידי ביטוי, להתפרץ. מי שיודע איך צריכה להיות הגולה עתידה, שהיא אור חדש, גבוה מאוד של עבודת השם, בריא מאוד, שלם מאוד. אז הוא מבין שבעצם הדרושה הזאת היא דוחפת את כל המלאכים. הרצון להתעלות. כך הרב מבאר את השבר. האידיאלים שבמקור ישראל, אומר הרב, הולכים ומתגלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רעם וגבורתם. והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים. כלים רבים, נשמות בריאות של דור רענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. כלומר, יש לאומה אידיאלים מקוריים, אידיאלים ישראלים גבוהים, כלומר שאיפות קודש רוחנות שלימות של אומה שמופיע באמונה גדולה, באור גדול שמאיר את כל מעשיהם. אומר הרב, הם דורשים להתגלות, כאילו יש איזה מבוקש פנימי, אבל אין כלים. מה זה כלים? כלים זה אנשים בריאים. אנחנו לא כל כך מבינים מה הרב אמר. אנחנו לא יודעים את המציאות הזאת של החיים בגלות. אשרינו שאנחנו פה בארץ ישראל לא יודעים מה פירוש לחיות בגלות. בגלות אפילו שהרב מדבר עליה, שיהודים מבוזים, שיהודים נחשבים לסוג ב' או ג', ושאף אחד לא רוצה את קרבתם, ושונאים אותם, בידוע שעשיו שונא לישראל, ועשיו של אירופה הוא עשיו הגדול, וזה מדכא את הרוח. וגם עבודת השם היא לא, היא מצומקת, היא כנועה, היא חסרה. בשביל עבודת השם שלמה צריך להיות חיים, מציאות חיים בריאה, נכון? שאנשים מרגישים חופשיים, לא רדופים, לא חייבים להיות כנועים, אלא חיים עצמיים בריאים. וכאילו הרב אומר, השאיפות העמוקות של האומה תובעות מהאומה לבנות כוחות כאלה שהשאיפות האלה יוכלו להתגלות. היינו, זאת אומרת שיהיו אנשים בריאים עם ביטחון עצמי, וזה יכול להיות רק בארץ ישראל. נשמות בריאות של דור הענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת יש הימינו. דור גיבור, דור מלא ביטחון, דור מלא חיים בריאים טבעיים, ועל זה אפשר למנות באמת אור גדול של קדושה, של אמונה. קצת מזכיר את דברי חז"ל, שהם אמרו, יזהרו בבני עמי ארצות שמהם תצא תורה. ומסביר את זה המהר"ל, יזהרו בבני עמי ארצות שמהם תצא תורה. עמי ארצות יש להם בריאות גופנית חזקה. הם עוסקים בענייני העולם, משקיעים בזה. הם לא לומדים, אבל משקיעים את כל היכולות שלהם בחיי החומר. אז יש להם חומר גדול. חומר גדול, אפשר לבנות על זה מדרגה גדולה של קודש. כי יש כלי גדול. כלי גדול, אפשר לבנות, להכניס בזה המון המון תוכן. יזהרו בבני המארצות שמהם תוצאות תורה. יש בחינה כזאת. נשמה בריאה בגוף בריא. נפש בריאה בגוף בריא. זאת אומרת, שיש בריאות הגוף, אז גם הנפש היא יותר בריאה. בריאות הגוף של האומה. אנחנו לא מדברים רק של היחיד. אנחנו באנו לארץ ישראל, אז כל אחד הוא חי חיים יותר בריאים. בעיקר הרב מדבר על ציבור. ציבור חי חיים בריאים. זה יכול להיות רק בארץ ישראל. רק שאנחנו חיים ברשות עצמנו, שאנחנו לא תחת עול של גוי. אז האידיאלים שבמקור ישראל הם כאילו דורשים את הכלים, נכניס את האידיאלים בתוך כלים. צריכים, הכלים זה נשמות בריאות של דור הענן, יושב על אדמתו ועזור בגבורת יש ימינו. מי הם האידיאלים הגדולים? הנה הרב אומר, המקדש, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיהם שולחים לנו את קוים, את אורם הזרוע בארץ החיים. כלומר, השאיפות שלנו בעצם, אז הרב מנסח את זה בצורה, אנחנו שואפים אל המקדש, או המקדש הוא מושך אותנו אליו. איך הסדר? אנחנו, יש לנו שאיפה לגאולה, אנחנו, יש לנו שאיפה לבית המקדש, אנחנו, יש לנו שאיפה למלכות ישראל, שואפים לנבואה. והרב מתנסח בצורה אחרת. הרעיון הזה של המקדש, הוא מושך אותנו. לא אנחנו אל, אנחנו נמשכים, יש כאן איזה רעיון גדול מאוד. הופעת רוח הקודש, הופעת שכינה בבית המקדש. התעלות רוחנית של כוח נבואי על ידי הנביאים, שזה מרומם את כל ישראל. לא רק הנביא הוא מתעלה, כשיש מופיעה נבואה בישראל, זה שיש נביא בישראל זה מרומם את כולם, לא רק את את הנביא. זה, עם ישראל נמצא במדרגה כזאת שהיא יכולה להופיע בו נבואה. והמלכות, אז הרם אומר, הם שולחים לנו את קוים, את אורם הזרוע בארץ החיים, מארץ ישראל הם קוראים לנו, מירושלים. קרניים מידם לנו, על פי הפסוק, גלי אורותיהם מקים על אף אפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות, הממסמסת את הכל. כלומר, כל הזמן האורות האלה מקים עלינו, אבל אף אפיים סגורות ולא רואים. והגלות ממסמסת את כל הגודל הזה, את כל השאיפות הגדולות הללו. אבל עכשיו אנחנו בתהליך חדש. הננו נקראים להיכון לקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו, מה תפקידנו, מה נשמתנו וכל איתנותה דורשת מאיתנו. שוב פעם, כל הזמן הרב מתנסח, יש כאן איזה דרישה מאיתנו, לא אנחנו דורשים, אנחנו כאילו נדרשים. הרעיון קורא לנו להגשים אותו, קורא אותנו להתמלות בו. הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא המחזיק את החיים ואת האנושיות בהוד, בהודה וגבורתה. כלומר, צריך לדעת, אומר לנו הרב, איזו אמירה כללית, שבעצם השאיפות של העולם. עכשיו הרב מדבר על כל האנושיות, כן? הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בהוד גבורתה. כלומר, השאיפה של האנושיות לשלמות, לגודל של הופעה, לשאיפה כללית של כל, כאילו כל, לא כל אחד, לא רק כל אחד ואחד, אלא המציאות שואפת להתעלות. השאיפה הגדולה, השאיפות הגדולות, הם מחזיקים בעצם בכל המצבים, מצבי הביניים, שיש הרבה פעמים משברים וקשיים, אבל לפני ולפנים, יש איזו שאיפה גדולה, שהיא שומרת על הכוחות להתמודד עם כל המעברים שצריכים לעבור במשך הדורות. כמה משברים עבר עם ישראל, כמה קשיים במשך הדורות, שבעצם לא מובן איך הוא התמודד איתם. לא מובן. לא מובן איך עם ישראל 2000 שנה מפוזר ומפורד בין העמים ומחזיק מעמד. והתשובה היחידה היא, כי יש איזו מטרה כל כך גדולה, שאומנם לא הושגה, אבל כל כך חזקה, שהיא נותנת לנו את הכוחות להתמודד עם כל הקשיים, עם כל קשיי הדורות שאנחנו עברנו. וזה לא רק בישראל, זה בכל האנושיות, כי כל האנושיות מתמודדת עם כל מיני משברים שונים, פעם מחלות, פעם רעב, פעם רעידות אדמה, מלחמות בין העמים. אבל מה הרב אומר? אבל יש איזה, לפני ולפני הוא כוח רוחני, זה הכוח בעצם של האלוקי, שנמצא בתוך האנושיות. זה הרוח הגדול, הנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גוויות מלאות דם בריא, וחיל עצום, מרץ כביר וצלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח ביתן עליונותה. כלומר, כשיש גבורת רוח מאוד מאוד גדולה, זה מתאים לגבורת חיים חיצונית. גוויות מלאות דם בריא, וחיל עצום, מרץ כביר וצלת חיים אדירה, היא רק מתאימה עם גבורת הרוח ביתן עליינותה, זורחת ועולה אל הנשיות בכוח העוז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו והתפרצה מתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. אז מה שאומר לנו הרב, שאנחנו חוזרים על הדברים, הרעיונות האלה לא חדשים לנו, אנחנו משננים אותם עוד ועוד ועוד. אומר לנו הרב, השאיפה של עם ישראל היום לארץ ישראל, היא בעצם שאיפה גדולה למקדש, למלכות, לנבואה, לגודל של חיים חדש, ששונה לחלוטין מכל מה שהיה עד עכשיו. ובשביל זה צריכים באמת בריאות. מחדש לנו הרב, אולי הדברים הם פשוטים, אבל בכל אופן, לא כולם מדגישים את הדבר הזה. שבשביל הופעת חיים מלאים, צריך כל החיים להופיע. לא מספיק בית מדרש גדול, מלא תורה, מלא קדושה. צריכים חיים בריאים של עם בריא, של עם גיבור, של עם אמיץ, של עם שמלא שמחת חיים, צלת חיים. זאת אומרת, בריאות שלמה מכל המובנים. לא, הרוח זקוקה לכלים, כלים של בריאות, כלים של בריאות נפשית, כלים של בריאות גופנית. ועל גבי זה באה הרוח הפנימית בכל גדלותה. שקר החן ואבל היופי. אז מה הכוונה? באמת עדיף להיות שיקיור שקר החן ואבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלל. אז באים חז"ל ואומרים לנו, שרה הייתה יפה מאוד, וכולם התפעלו ממנה, גם רבקה הייתה מאוד מאוד יפה. שקר החן ואבל היופי. יעקב אבינו היה קלסתר פניו כשל האדם הראשון. שקר החן ואבל היופי. אז כנראה שהכוונה של הפסוק ככה, שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל ביופי ובחן. אם היא יראת השם, אז יש גם ליופי תפקיד. אם רק יש יופי חיצוני, אז אין נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כן, חזיר, ישימו לו נזם זהב יפה באף שלו. דווקא מדובר על האף, כי החזיר הוא עם האף שלו, הוא נובר בתוך הזבל. כי החזיר אוכל זבל. אז הנזם שלו שם בתוך הזבל, בתוך הלכלוך. אז אישה יפה ושרת טעם, אין לזה שום טעם. אבל אישה יראת השם, היא תתעלל ביופי ובחן, להיות נושא חן בעיני כל רואה. זאת אומרת, יש מקום ליופי. אמנם בגמרא כתוב, מי כתוב שם שהוא היה מכוער, כלי תורה מפוארת בכלי מכוער כאילו, הוא אומר, אדרבה, אבל זה נכון, כמובן שאם הפנימיות היא העיקר, אבל השלימות, ולא רק הפרטית של היחיד, אנחנו מדברים על האומה, שלימות של האומה שמופיעה בגודלה, בחוזקה, באושרה הכלכלי, בבריאותה הפיזית, ואחר כך באושר הרוחני שלה, בקדושה שלה, במעלות המידותיות שלה, וזה השלימות, השלימות בכל המובנים. אז זה מה שאומר לנו, מתאימה עם גבורת החיים המלאים, גבורת חיים מלאים, שממלאים גביעות מלאות דם בריא, חיל עצום, מרץ כביר, צולת חיים אדירה, מתאימה גבורת הרוח, ביתן עליונותה, הרוח העליונה, הזורחת ועולה אל אנושיות בכוח העוז של ישראל. ישראל מביאים לאומה, לאנושיות את העוז הרוחני העליון. ההולך ומתבלט בחיינו, כעת זה מופיע אצלנו, והתפרצה מתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. בין מטרה לגבורת החיים, תלך הלוך ותאמור. חילה אם את, ואם תתנוון ותצעד אל הבליה הנכונה לפניה במורד, וגבורת החיים העליונה המותרת בכלל, בקהלם, היא מופעת במטרה נכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נכנים ומנצחים. כלומר, אם אין מטרה, אז אין לכוחות החיים, אין, החיצוניים, אין משמעות, והם נחלשים. אבל גבורת החיים העליונה, שהיא מותרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפנינו בחיינו אנו. כלומר, יש כאן שאיפות עליונות לחיים התוכים שלנו, שכך אנו חיים וקיימים, נחמים ומנצחים. אנחנו צריכים להבין את הדברים, כמו שאמרתי, הרב מדבר על הכלל, על הכלל. לא על הפרט. ודיברנו בפעמים הקודמות שלא כל אחד יכול לעשות את הכל. האומה יכולה להופיע עם גיבורי כוח, חיילים חזקים, אנשים אמיצים. זה חלק מהציבור. ויחד עם זה, ועל גבי זה, אנשי קודש שהם מסורים אל הקודש. לא אנשי קודש, כולם צריכים להיות ספורטאים. כולם צריכים להיות אנשים עם גבורות כלכליות, חיצוניות. אבל האומה, האומה צריכה להיות שלמה בכל חלקיה. שיהיו בה אנשים גיבורים, אמיצים, ושצלת חיים, ממלאים צלת חיים מעשית, כן? ועל גבי בתוכה, בפנימיות האומה, אנשי קודש, הלב, הלב. אתם יודעים, הלב, הידיים הם שרירים, גם הרגליים, והלב הוא פנימי, הוא לפנים. הוא לא צריך לעשות את הפעולות הפיזיות הקשות, להרים משקלות, לעשות דברים, לרוץ. בשביל זה יש איברים נוספים. האומה גם כן, יש לה רמח איברים בשסה גידים. יש לה מוח ויש לה לב, וכשהלב, כל האיברים בריאים, אז הלב הוא ממלא את תפקידו בגדלות, הוא מחיה את כל הגוף. המוח הוא מרומם את כל הכוחות האלה להשתמש בהם אל התכנים הרוחניים הפנימיים, וזה מתפשט על כל הופעת החיים. אז מה אמר לנו כאן הרב בפרק הזה? ראש כל, המשפט הראשון, משפט ממש מפתח. הרבה פעמים האדם שואל את עצמו, מאיפה אני אקח כוח לחזק את עצמי? יש לי הרבה רצונות ואני זקוק לכוחות. אז הרב אומר, הם נמצאים מחצך בפנים, אל תחפש אותם בחוץ. הם בפנים נמצאים.
אני לא מבין, אבל בסופו של דבר אדם צריך עזרה מבחוץ.
מה?
בסופו של דבר אדם צריך עזרה מבחוץ.
עזרה מבחוץ?
כן, אדם לא יכול לבד להמציא לעצמו את החיים,
העזרה מבחוץ היא בעצם באה לעזור לאדם למצוא את הכוחות הפנימיים שלו ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אם צריך עזרה מבחוץ. עזרה מבחוץ זה לא שלך על קביים, שמישהו יסחב אותו. עזרה מבחוץ היא בעצם, מה התפקיד של היועצים? התורה היא עצות. תרי"ג עצות בלשון של הזוהר. יש פעמים של לשון של פקודות, תרי"ג פיקודין, ויש פעמים שהתורה נקראת עצות. יש הבדל בין הניסוח. אם אתה אומר פקודות, זה מה שהמפקד, אתה עושה את רצון המפקד. הוא נתן לך פקודה, ואתה צריך למלות אותה. הוא לא עושה את זה בשבילך. אתה מחויב לעשות מה שהוא אומר לך. אם זה עצה, אז זה עצה בשבילך. זה עצה בשביל השומע את העצה. זה לא בשביל המייעץ. המייעץ הוא מסייע, כן. התורה היא מצד אחד, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, פקודות. לטובתנו, אבל בכפייה. מצד שני, התורה היא בעצם עצה. התורה היא התשקיף של הנשמה הפנימית של האדם. כלומר, האדם יש לו בפנים כוחות רוחניים נפלאים מלאים, נשמה בריאה פנאי ונפנים. לפעמים היא עצורה והיא לא מצליחה לצאת מתוך פנימיותה ולפרוץ החוצה. אז צריך לפעמים עזרה מבחוץ. עזרה כדי שאדם יגלה את הכוחות הפנימיים שלו, יקבל את הביטחון העצמי שלו. אבל צריך לשאוף לזה שלדעת, לא צריכים לחפש בחוץ. אני גיבור, יש בי תוכי כוחות, הם לא יתגלו. אני מאמין בכוחי, מאמין בעצמי, מאמין בריבונו של עולם שנתן לי כוחות, כן? ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור שלך, את העם כולו. כלומר, בתוך תוכנו, תוך תוכו של כל אחד בפנימיותו, תוך תוכה של האומה. האומה לא צריכה עזרה מבחוץ, רק שלא יפריעו לנו. מה שאנחנו רוצים שלא יפריעו לנו, זה כמובן, אם מפריעים, נצטרך עוד יותר כוחות כדי להתגבר על ההפרעות. אנחנו צריכים עזרת הגויים, רק שלא יפריעו. ואז הרב, אחרי הפתיחה הזאת, הרב אומר לנו שאנחנו רואים לפנינו שאיזה תהליכים, כללים ציבוריים של עם ישראל, כוחות חיים, מרץ חדש, לבנות את האומה, לבנות את הארץ. יש כאן תהליך. התהליך הזה, מה תוכו? תוכו הפנימי בעצם קדושה. בית המקדש מבקש את הופעתו כביכול. הנבואה, המלכות, הקודש, רוח הקודש. אבל היא כלומר, היא אומרת, כאילו לפני ולפנים, חפשים דברים גדולים. מרגישים שיש לנו מגמה מאוד גדולה. ואז פתאום המגמה הגדולה הזאת, עוד לא מופיעה, אבל היא הורסת כל המגמות הקטנות. זה נראה פתאום קטן, זה נראה פתאום ישן, זה נראה פתאום מקובץ. כי עם התורה והמצוות נראים בין אנשים פתאום בצורה לא מספקת. והמשבר הרוחני, מפני שיש דרישה לאורות יותר גדולים. ואנחנו נמצאים ביותר גדולים, תדעו לכם. יש אפשר לרות לעלות עוד. אבל אנחנו היום עובדי השם הרבה יותר במדרגה אחרת, במדרגה גבוהה ממה שהיה בדורות שבגלות. אנחנו לא מרגישים את זה, כי לא עברנו, אנחנו לא מכירים מה היה, אנחנו לא מכירים, אנחנו יודעים מה עינינו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעלות עוד ועוד ועוד, ואף פעם, ולא, מה שאנחנו נמצאים זה לא מספק אותנו. נראה לנו שזה לא הגודל הזה ש... אבל דורות הקודמים, אם היו רואים אותנו, הם אמרו, וואל, מה שנקרא לו. אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם שלפני מלחמת ששת הימים, היו שלושה שבועות של מתיחות מאוד גדולה. פחד שתפרוץ מלחמה. וחששו מאוד שהמלחמה תהיה מלחמה קשה, ומאות, מאות, מאות, מאות אלפים, מאוד דאגו מהמלחמה הזאת. אז אני הייתי אצל הוריי בתל אביב ובקור, ושאלתי את אמי, היא זוכרת תקופה כזאת של מתח כזה, של חוסר ביטחון כזה? אז היא אומרת לי, זה נקרא מתח, זה נקרא חוסר ביטחון? כשהיינו בחוץ לארץ, שהיה רב אחרי מלחמת העולם הראשונה, שכל הגויים מסביבנו, אז היינו, אז היה רע, עכשיו מה יש לנו צבא, אנחנו בארץ, זה משהו אחר לגמרי, זה מה, זה בכלל אין מה, מה אתה אומר שזה מה, דבר כל כך מדאיג, פעם היינו, לא היה לנו איך תמצא על מה לסמוך בכלל, לא היה לנו איך להתגונן, היינו בסכנה ואין בכלל, אין צבא, אין שום דבר. אנחנו רודפים אותנו, מקים אותנו, ובכלל אין לנו שום אמצעים. ועכשיו זה משהו אחר, אנחנו במדינה שלנו, סכנות, אבל, אבל אנחנו באופן אחר. מי שהיה שם, מי שהיה בה, על זה אני מדבר מבחינה חיצונית, אותו דבר מבחינה רוחנית. מבחינה חיצונית, אני אומר, מבחינת הביטחון של סכנות המלחמה. אותו דבר באופן הפנימי הרוחני. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. זה משהו אחר, עבודת השם בארץ ישראל זה לא עבודת השם בחוץ לארץ. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. ומי שאוהב את ארץ ישראל ויודע את הערך של ארץ ישראל, עוד יותר עבודת השם יותר גדולה אצלו. והמצב הזה שאנחנו לא משובדים בארץ ישראל, ואנחנו מכונסים כבר כמה מיליונים של יהודים בארץ ישראל, וכל כך הרבה אנשים שומרי תורה ומצוות ביחד בארץ ישראל, זה מציאות אחרת לגמרי. אנחנו לא מודעים שזה, אנחנו במציאות אחרת. אנחנו רואים את הכאן ועכשיו ומחפשים איך אפשר להתעלות ולהתגלות יותר ויותר. צריך לדעת לראות גם את הגודל שאנחנו זוכים אליו. את הבריאות הזאת שאנחנו חיים בה, לא תחושה של נרדפים ומסכנים.
הרב, במצד שני, אנחנו רואים שהיו אנשים, היו צדיקים גדולים שהיום קשה לראות מסתובבים ברחובות. כן, היה חוזה מלובלין, היה אנשים, כדוגמה, כן, אנשים שראית את הקדושה נוטפת מהם היום, כמה אנשים רואים כאלה בעלי קדושה כזאת?
אני חושב שיש רבים מאוד היום. אני לא חושב שיש פחות מאז. נכון, אנחנו צריכים תמיד להסתכל על הדורות הראשונים, שיש ירידת הדורות במובן מסוים. אבל הדור שלנו דור מאוד גדול. אולי כלל שיש כל כך הרבה תלמידי חכמים, אז לא רואים את הגודל. כי יש ברוך השם הרבה. אבל במציאות אחרת, מציאות של, יש לנו, ברוך השם, הדור שלנו דור גדול, דור גדול מאוד. זה לא גאווה להתגאות ביכולת של הכלל. באופן אישי, אז כל אחד ואחד צריך להיות ענב. אבל הדור, דור מלא תורה. התפתחות תורנית כמו שיש היום, כל יום, בכל התחומים, כל שטח בתורה, הולך ומתרחב, מתפתח באופן יוצא, באופן נפלא. אין אנלפאביטים, כל כך הרבה אנשים לומדים, כל כך הרבה אנשים יודעים. כי מספר הלומדי תורה היום, הדף היומי, לא היה באף דור. לא היה. אבל אף אחד לא רואה, אדם אף פעם לא מרגיש את המעלות שלה, שבמקום שהוא נמצא. תמיד השאיפות כמובן יותר ויותר ויותר. אבל אנחנו צריכים אשרינו הטוב חלקנו. זה ימי החנוכה, זה ימים להודות לריבונו של עולם, על הניסים הנפלאות בימים האלה. על הניסים הנפלאות הרוחניים. עדיין לא בנינו את בית המקדש, אבל בית המקדש הפנימי של התורה, של הקדושה, של בתי המדרש הקטנים, הם עצומים ונפלאים. התורה הולכת ומתרחבת, ברוך השם. ובתוך התורה יש מדרגות, יש אנשים שעוסקים בתורה, ממשיכים את העבר אל התוך ההווה וחוששים מהשינויים. ובתוך זה יש הציבור שמוביל לעוד גודל של תורה, זה הציבור הציוני הדתי, תלמידי החכמים. והתהליך הזה הולך כל הזמן מתקדם, מתעלה, ברוך השם. אנחנו צריכים להכיר את הגודל של הדור שלנו, גודל גדול מאוד. כל כך הרבה ספרים, ספרי תורה, נתפסים כל הזמן. לא היה דבר כזה. זה משהו עצום. התורה מתבארת ומתרחבת ועוד פירושים ועוד הרחבות ועוד ציצים ופרחים וכל מיני חידושים ופלאי פלאים. מישהו פעם צריך לעשות איזה סקר, לבדוק מה כמות הלומדים של אז וכמות הלומדים של היום, בדורות הקודמים. זה התפקיד שלנו, לחדש את תורת ארץ ישראל, להביא אור חדש גדול של היבט מתוך גודל של חיים, גודל של בריאות, גודל של קדושת הארץ, הופעת התורה בגודל הזה.